להגדיר בצורה מאוד מדויקת מי הוא האויב ומה הוא בא לגזול מאיתנו. לצערי, בחברה הישראלית וגם בפוליטיקה הישראלית, יש טשטוש מאוד גדול ביחס להבנת האויב ומקור המוטיבציה שלו. הרבה פעמים אנחנו שומעים בתקשורת כל מיני פוליטיקאים שאומרים, זה לא מלחמה דתית, יש כאן בסך הכל עם שרוצה הגדרה לאומית, רוצה שטח לחיות בו, מנסים לגמד את הסכסוך לאיזה אירוע מקומי, זה לא מחבל, זה מפגע, אנחנו לא הורגים את המחבל, אנחנו רק מנטרלים, אנחנו לא מנצחים את הטרור, אנחנו מנסים להכיל את הטרור, כל מיני, המון 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 מכבסת מילים בתקשורת ובפוליטיקה, מסביב לסוגיה הפלסטינית, ומאוד מפחדים לקרוא להם אויב. גם מפחדים לנצח אותם. כי אתה לא יכול לנצח את מישהו, סך הכל לוחם חופש, כמו שאתה היית פעם, בתקופת המחתרות. ולכן מאוד מאוד חשוב, שמתגייסים לצבא, לברר לעצמנו את הסוגיה הזאת. להבין את האויב, בצורה עמוקה, כדי שיהיה לנו את כל המוטיבציה לפרק להם את הצורה, ולנצח, בלי להתנצל ובלי לפחד. לכן צריך באמת קצת להתבונן בזה על האסלאם בכלל, האסלאם בכלל, בפרט האסלאם בארץ ישראל, שזה הסוגיה הפלסטינית. אז אנחנו נעשה את זה דרך הסוגיה של לידת האסלאם, איך האסלאם נולד, ואיפה ירושלים תפסה מקום בלידת האסלאם, כדי להבין את השורש הפנימי של כל המלחמה הזאת, ולנתץ את כל השטויות שרצים בתקשורת ובפוליטיקה הישראלית, ולבוא חדורי מטרה לשירות הצבאי. אם יש שאלות באמצע, אז אפשר לעצור, לשאול. אנחנו יודעים שתמיד הממונים על המסע ומתן עם ישראל, מהצד הערבי, בשנים האחרונות, תמיד אמרו שהקמת מדינת פלסטינית, זה מותנה בכך שירושלים המזרחית תהיה בירתה. כאילו אין מצב אחר מבחינתם. אנחנו רואים שערבים חילוניים, אכפת להם מהר הבית הרבה יותר מיהודים דתיים. זה מדהים. ערבי שמתגלח, ששותה יין, שלא מקפיד על שום דבר מהמצוות של האסלאם, מחובר להר הבית יותר מהרבה יהודים דתיים. זה מדהים, הדבר הזה. אני רוצה קצת לרדת לשורש העניין, היום.
זה לא בושה רבנו, למה מדהים?
לא, זה בושה לנו.
אוקיי.
ברור. דרך אגב, אני ראיתי השבוע משהו שזעזע אותי. מפלגת נועם, אז ידוע שיש לה כל מיני תנאים למי מוכנה לחבור ולהקים קואליציות כדי לעבור את אחוז החסימה. כלל ראשון שלהם שלא יהיה נשים במפלגה, כלל שני, שלא יהיו חילוניים, שאת זה אתם יודעים מה, איכשהו אני יכול לבלוע, גם אם אני לא מסכים. אני לא מסכים, אבל אני בולע את זה, אני יודע לכבד את זה. אני מבין מאיפה זה בא. נניח. אבל כשראיתי את התנאי השלישי השבוע, אני כמעט נפלתי מהרגליים. התנאי השלישי של מפלגת נועם, זה ש... אנשים לא עולים להר הבית. זאת אומרת, אם אנשים עולים להר הבית, אי אפשר לחבור אליהם. אני ראיתי את זה, אני לא ידעתי אם לבכות או להתעלף. כאילו, עד כמה אפשר להיות סלקטיבי? עד כמה אפשר להיות כל כך מדוקדק ובלי זה אתה לא יכול לחבור, בלי זה אי אפשר לעזור לעם ישראל, בלי זה אי אפשר לפעול בכנסת ישראל. עוד מעט יגידו גם שאי אפשר למי שאוכל חמץ בקטניות בפסח, אז אי אפשר, ומי שלא אוכל חלק, ולא יודע מה. זה הזוי. אני חייב להגיד את זה, כי זה זעזע אותי, הדבר הזה. פשוט זעזע אותי. אני, ישר עלה לי בראש שנאת חינם. באמת אני אומר, אין לי הסבר אחר. ישר עלה לי בראש שנאת חינם. אמרתי, הנה, בגלל זה המשיח לא בא. לא יכולים לשבת עם מישהו שעולה להר הבית, שנסמך על רבנים, צדיקים, יראי השם? איפה שמענו דבר כזה? איפה שמענו דבר כזה? אני חייב להגיד את זה, כי זה יצר אצלי סלידה מהמפלגה הזאת, סלידה עמוקה מאוד. מעבר לדברים אחרים שאני חושב על, על המהלך שלהם כל פעם, אבל סתם, רק הנקודה הזאת. זה פשוט, לא יודע. טוב, נניח את זה בצד, נחזור לענייננו. הרי אנחנו יודעים את האמת. האמת היא שירושלים מעולם לא הייתה בירה של אף שלטון מוסלמי, של אף סולטן, מאז שנולד האסלאם ועד היום, 1400 שנה. כשהכיבוש המוסלמי של המזרח התיכון הגיע, עיר הבירה של מחוז פלסטין, של האזור הזה, הייתה רמלה. בכלל לא הייתה ירושלים. בואו לא נשכח שירושלים ויהודה ושומרון היו כבושות בידי השלטון הירדני מ-1948 ועד 1967. למה הם לא הקימו מדינה שם? למה הם לא הקימו מדינה שבירתה ירושלים? מישהו בכלל בעולם היה אכפת לו? אם הירדנים היו מקימים שם איזה עיר בירה, למה הם רוצים את זה דווקא היום? אנחנו יודעים, והם תמיד אומרים את זה, שהמקום השלישי, הקדוש למוסלמים אחרי מכה ומדינה, זה ירושלים. זה המקום השלישי בחשיבותו.
הרב, הוא גם לא מוזכר בקוראן אף פעם.
נכון מאוד. נכון מאוד. לא מופיע בקוראן, זה ידוע, נתון ידוע.
גם בתורה לא מוזכר ירושלים.
לא, בתנך. בתנך. כל המהלך היה להגיע לירושלים, ולהקים שם את בית המקדש, יש יותר מזה. אבל בקוראן, שזה התנך המוסלמי, אין שום דבר, לא מילה נרדפת, לא כלום. הפעם הראשונה שפוגשים את ירושלים באסלאם, זה בחדיף, זה התורה שבעל פה של המוסלמים. זה החדיף. זה אוסף של סיפורים ואגדות, כשכל מיני אנשים אמרו, על פי זה נקבעת ההלכה, ורק שם פגשנו את ירושלים. היא לא נמצאת בכלל בקוראן. עכשיו, הרבה שנים החדיף עבר בעל פה. והיו המון זיופים. 200 שנה החדיף עבר, היו המון זיופים. השיעים כתבו על הסינים דברים, על הסונים דברים רעים. הסונים כתבו בחדיף שלהם דברים רעים על השיעים. קיצור, סלט שלם. השיעים והסונים, זה סיפור שהתחיל עם מותו של מוחמד, שבעצם היה ויכוח מי ימשיך אותו. מאז זה התחיל, מהמאה השביעית לספירה עד היום. 1400 שנה, הם מוכנים לשחוט אחד את השני, ממש, הם שונאים אחד את השני יותר מאותנו, עד היום, היה בלגן עם החדיף באותה 200 שנה, אז קמו 9 חכמים מוסלמים, אמרו אי אפשר ככה לעשות כל הזילותה הזאת, הורידו 90% מהחומר, השאירו 10%, אמרו זה החדיף של האסלאם, בסדר, באזור המאה התשיעית. אבל בואו נחזור רגע לתחילת הסיפור. ההתחלה היא הכי חשובה. אספר לכם סיפור. עכשיו זה סיפור ארוך של איזה 20 דקות. תתכוננו. כנסו לקשר. סיפור מאוד מעניין. אולי שמעתם אותו פעם, אולי ממני, אבל תמיד טוב עוד פעם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. אני אחשיב לכם את תנועות השפתיים של האמן. הסיפור מתחיל בשנת 610, בספירה. מוחמד גר במכה. יש לו חבר יהודי, שברח מתימן. כנראה זה רב שעבר מתימן למכה, וחי מוחמד באותו בית. החבר היהודי הזה מספר למוחמד סיפורים מהתנך, מהתלמוד, מהמדרשים. מוחמד מאוד מתפעל מהסיפורים האלה. יום אחד הוא יוצא החוץ למוחמד, מתחיל לספר סיפורים מעצמו. פסוקים שלמים. זה היסטוריה מה שאני אומר עכשיו, זה לא איזה משהו שרק אנחנו אומרים, כן? מוחמד יוצא, מתחיל להגיד פסוקים על יוסף והאחים, ממש מילה במילה. מביא חלקים מהמדרש רבה, שלנו. מתחיל להגיד את זה. דברים שלנו. הדברים האלה כתובים בקוראן ובחדיף, מה שעכשיו אני, מה שאני אומר. לפעמים הוא מביא את זה בשמו, ולפעמים הוא מביא את זה בשם החבר שלו, החבר היהודי, קראו לו קעיב, וכולי. ואז מוחמד בא לבני העיר מכה, הוא אומר להם, תאמינו באל אחד, ולא באלילים רבים. טוב. היה גם כל מיני מנהגים מאוד רעים באותם ימים, נגיד, היה מנהג להרוג תינוקות במכה. באותם ימים. תינוקת שנולדה, שמים אותה בבור, שיבואו חיות טרף, ויקחו אותה. למה? כי לא צריך הרבה בנות. מספיק בת אחת למשפחה, בנות לא נלחמות, זה לא יעיל, גם שבת עם הרבה בנות זה עילה להתקפה, זו הייתה הגישה שלהם שם. מוחמד צעק נגד המנהג הזה, איך יכול להיות? וגם, על כל הנושא של האלילות, שעוד קצת הייתה. ואז אנשי מכה האשימו את מוחמד שהוא ממחזר יהדות. מאוד צחקו עליו בהתחלה וזלזלו בו. אמרו לו, כל מה שאתה אומר עכשיו זה הסתיר אל הווליד. זה סיפורי קדמוניות של היהודים. מה זה, מה אתה אומר? זה הכל היהודים. אתה לא מחדש שום דבר.
אבל מי?
מה?
מה אותם אנשים, כאילו, השנים של מוחמד, מה הם אוהב, עבודה זרה, לא מאמינים בכלום?
באותם ימים לא הייתה, הם לא היו נוצרים. היה שם שאריות של האלילות. שאריות של האלילות. לא היה דת, הם לא היו נוצרים. אז במשך 12 שנים, מוחמד פעל במכה, הצליח להסלם רק כמה עשרות אנשים, כולם צחקו עליו. ניסו להרוג אותו בשלב מסוים. בשנת 622 הוא בורח למדינה, בערב הסעודית, שם הוא נהיה שופט, התקדם, היה אדם חכם, ואחרי שנהיה שופט הוא הפך למנהיג של מדינה, ואז הוא נהיה המפקד של הצבא, וכך המעמד שלו עלה ועלה. במקביל הוא מנסה להסלם את כל התושבים של מדינה, לכן הוא פונה לקבוצה של יהודים שגרו במדינה, אמר להם, תתסלמו, אני אתן לכם מה שאתם רוצים, תתסלמו, אני רוצה בעקבותיכם יבואו כולם. הוא אמר להם, התפילות שלי פונות לירושלים. התפילות שלי פונות לירושלים, ככה הוא אמר להם. להראות להם כאילו שהם דומים. ככה שנה וחצי, אף אחד לא הקשיב לו. אז מה הוא עשה? הטיל איסור לשתות אלכוהול. למה? כי היהודים במדינה התפרנסו ממכירת אלכוהול. אז הוא הטיל איסור על אלכוהול. הוא ראה שהם לא הסכימו להתאסלם, גזל להם את הבתים. לא הסכימו להתאסלם, רצח את כל הגברים. היהודים שהיו במדינה, 800 גברים, אימח שמו, רצח. במדינה, גנב את כל הנשים של הקהילה היהודית, התחתן עם הבת, של ראש הקהילה היהודית. למה להראות? הנה, אני גם קשור. טוב, הוא מאסלם את כל תושבי האזור בכפייה, כל מי שלא הסכים להתאסלם, כמובן נרצח באכזריות. באותה תקופה, הייתה למוחמד קבוצה של אנשים שהלכו אחריו, עוד בתקופה של מכה, והיו הולכים אחריו. עכשיו, יש את מכה, ומהלך יומיים הליכה, יש עיר אחרת, קראו לה טעיף. מכה, יומיים הליכה, טייף. באמצע יש ואדי. באמצע עובר ואדי. ינון, אתה מתעפץ לי, ינון. נוח לך מדי עם הקפוצ'ון. תכין לך כוס קפה.
הרב, אני התחלתי זה.
יומיים הליכה בין מכה לטייף. עכשיו, בלילה אתה לא רוצה ללכת שם, יש חיות טרף, יש עודדים. אז מה הוא היה עושה? הוא היה מבלה אצל איזושהי קבוצה שגרה שם, בוואדי. עכשיו, משני הצדדים של הוואדי, בנו שני מסגדים. בצד של מכה מסגד אחד, בצד של טייף מסגד אחר. איך קוראים לשתי המסגדים האלה, וזה נתון מאוד מאוד חשוב, המסגד הקרוב והמסגד הרחוק. ככה קראו לשתי המסגדים במכה ובטייף, המסגד הקרוב והמסגד הרחוק. איך אומרים המסגד הרחוק בערבית? מי יודע?
אל-אקצה.
יפה מאוד. אל-אקצה זה המסגד הרחוק, זה הפירוש המילולי. אז זה היה המסגדים במכה ובטייף, שם ליד ערב הסעודית. המסגד הקרוב, המסגד הרחוק. יום אחד, מוחמד מספר על חיזיון נבואי, שאלוקים התגלה אליו, לקח אותו מהמסגד הקרוב למסגד הרחוק, שזה יומיים הליכה בדרך הטבע. זה פסוק בקוראן, חברים. פסוק בקוראן עצמו. שאלוקים לקח אותו מהמסגד הקרוב למסגד הרחוק. ואז משם העלו אותו לשמיים. נגיד בהמשך מה בדיוק קרה שם, מה היה באותה עלייה לשמיים שהוא מתאר שהוא חווה. טוב, לא ייחסו לזה הרבה חשיבות, בסדר. בשנת 632 מוחמד מת. התחילה תקופת החליפים, מלשון מחליפים, בשנת 634 עלה עומר, היה מצביא מאוד מאוד מוכשר, כבש את כל האזור של עיראק, סוריה, בשנת 638 הוא מגיע לירושלים בשלטון הצלבנים. הצלבנים, הנוצרים, שלטו אז בארץ. השליט יוצא מהעיר, מת מפחד מעומר, שמתחיל לכבוש את כל האזור. מגיע איתו להסכם של כניעה. ירושלים נכנעת. שימו לב, עומר נכנס לירושלים, בתוך הפמליה של עומר, מי יושב? קעב. אותו יהודי מקושר שהיה עם מוחמד. היה קעב שם. הגיעו להר הבית, קעב מוריד נעליים. קדושת המקום. עומר שואל אותו, למה אתה מוריד נעליים? אומר לו, זה מקום קדוש. אומר לו עומר, כעס עליו, מה אתה מכניס לנו רעיונות של יהודים? הכריח אותו לשים נעליים. מה אתה מכניס לנו רעיונות של יהודים? הסיפור הזה נכתב בהיסטוריה של המוסלמים. זה לא משהו שאנחנו המצאנו. זה הסיפור. באותם ימים, אין שום קשר בין ירושלים לאסלאם. אין שום קשר. עומר, הוא היה החליף השלישי, נרצח בשנת 644, וגם זה שאחריו רצחו אותו, ובדרך כלל ככה זה היה תמיד. באזור 670, לספירה, הנציב של דמשק משתלט על הממלכה ונהיה החליף החמישי. הוא מעביר את עיר הבירה ממכה לדמשק, לסוריה. למה? כי תחומי האסלאם מאוד התפשטו. מצרים, מרוקו. אז רצו שעיר הבירה תהיה במקום יותר נוח. לכן העבירו את עיר הבירה לדמשק, לסוריה, ולא בלב המדבר הסעודי. טוב, בני מכה ומדינה מאוד כועסים, שבעצם עכשיו הפרנסה שלהם היא תיפגע, כי המרכז של האסלאם הוא לא שם. הסיפור הולך ומסתבך, כשבשנת 680, סיירת של מורדים, תופסת את הבן של החליף, שוחטת אותו. שולחת את הראש של הבן שלו בקופסה, שולחת את הראש לחליף. טוב. דמשק לבנתיים הופכת לעיר עשירה, היא עיר בירה, היה המון שלל שזרם לדמשק בגלל הכיבושים של האסלאם בכל האזור, האלכוהול זרם כמו מים בחוצות דמשק, נבנו בתים מפוארים, מיליארדרים, מספרים שהחליפים, כלומר השליטים המקומיים, לפעמים ראו אותם לא שיקורים, פיקחים. לפעמים הם נצפו לא שיקורים. כלומר היה ממש, רוב הגברים היו במלחמות. מי נשאר? נשים. נשות דמשק לא יודעות אם הן אלמנות או נשואות, לא יודעות מה קורה. מה קורה בעיר העשירה, מוסלמית, שעל כל גבר יש 10 נשים, ועל כל נשפח כמיים. לא צריך להיות גאון. ריצות נוראית. חטאים. השמועות על כל הסיפור הזה מגיעות למכה. למדינה. ואז היה מי שאמר שמי שחוטא ילך למכה. מי שחוטא ילך למכה. יסתובב שם מסביב לקעבה, לאבן הגדולה, יסתובב סביבה, ואז אם הוא יסתובב סביב הקעבה במכה, יסגור חשבון עם אללה, יצא טהור כמו תינוק. אז זה מה שהם היו עושים. היו חוטאים, הולכים למכה, מסתובבים סביב הקעבה, ואז חוזרים לחיי הוללות. יחטא ואשוב. עד שקם איזה אחד צדיק, התחיל לצעוק כנגד כל המציאות הזאת. אמר, לא יכול להיות הדבר הזה, לא יכול להיות. סגר את כל הדרכים למכה. אמר, חבר'ה, אתם עושים ביזיון. סגר את הדרך למכה, אסף צבא מקומי, סגר את כל הדרכים. אף אחד לא יכול להגיע למכה. השלטון לא הצליח לקום נגדו. למה? כי כל הצבא במלחמות הרחק. מה עושים, מה עושים? החליף מכנס את החכמים לראות מה עושים. יש מצווה לעלות למכה, לחאג', לקעבה. יש מצווה. מה עושים? שימו לב, מציעים לו החכמים להגדיר את ירושלים כתחליף. הם אמרו לו, ירושלים הייתה קדושה ליהודים, אחר כך לנוצרים. מה, אנחנו פחות טובים? ככה הם אמרו. אז אומרים, אנחנו נגיד ירושלים, נעלה לירושלים. טוב, עכשיו הם לא יכולים לזייף את הקוריאן באותם שנים. אין ירושלים בקוריאן. אז מה הם עושים? חכמים. הם לקחו את הפסוק, של המעבר של מוחמד מהמסגד הקרוב למסגד הרחוק, מה שנקרא אל האקצה שם באזור של מכה וטייף, לקחו את הפסוק הזה ואמרו שהמסגד הרחוק זה לא שם ליד מכה, לא. המסגד הרחוק זה בירושלים, זה בהר הבית, ככה. ואז בחדיש
אמרו,
כן?
אז אל-אקצה מקודם הוא היה במדינה, נכון? או במכה?
ליד מכה, כן.
ויש היום הוכחות שיש את המסגד הזה אל-אקצה? כאילו, ארכיאולוגית, יש מסגד אל-אקצה במכה?
כן, כן, יש מסגד שם ליד מכה, כן.
אז זה לא טענה שסותרת את כיום את הקדושה של אל-אקצה בירושלים?
הם כתבו בחדיף, הם כתבו בחדיף, שכשכתוב בקוריאן אל-אקצה, מסגד הרחוק, הכוונה לירושלים. לך תתווכח אותם עכשיו.
אז זה מבטל את אל-אקצה במכה.
נכון. הם אומרים בחדיף הכוונה לזה. אבל הרבה היסטוריונים אומרים שזה שקר היסטורי. ולא נכון. אבל בחדיף ככה כתבו. שכתבו את ההיסטוריה. עכשיו, ולמה? כדי לתת קדושה לירושלים. למה? כי כרגע אי אפשר לעלות למכה. חכו, תכף תראו מה קרה אחר כך. אז מה כתוב שם בקוריאן? כתוב שהוא הלך למסגד הרחוק. ואז מה מוחמד מספר? שבא אליו המלאך גבריאל, שאלוקים העלה אותו לשמיים, ואז הוא פגש את המלאך גבריאל. כתוב שם שהמלאך גבריאל מתגלה אליי ושואל אותי שאלות, אומר לי שאני נביא, קשרתי את הסוסה לטבעות שברצפה, העלה אותי המלאך גבריאל לשמיים. מוסלמים רוצים להגיד, איפה יש טבעות ברצפה? בהר הבית, כי הם קושרים את הבהמה לרצפה. רק שם יש, באמת. כל מקום שרוצים לקשור בהמות לרצפה יש את זה. לא משנה. העלה אותי המלאך גבריאל לשמיים, פגשתי את אדם הראשון. העלה אותי לרקיע השני, פגשתי את ישו ומריה. הם יכלו לי כל טוב, ככה כתוב בקוראן. משם העלו אותי לרקיע השלישי. קדמני שט בברכה, הבן של אדם הראשון. ברכני כל טוב, העלני לרקיע הרביעי, פגשתי את יוסף הצדיק, הרי האסלאם מקבל את התורה כברית הישנה, יוסף הצדיק, קדמני בברכה, יחל לי כל טוב, משם לרקיע חמישי, שישי, שביעי, פוגש את משה רבנו, פוגש את אברהם אבינו, משם הוא עולה לאלוקים. אלוקים ציווה אותי על התפילה ושם אותי ראש על כולם. ככה. מבחינת האסלאם היא הדת היחידה בעולם. היא באה להחליף את הדתות האחרות. לכן מבחינתם זה מלחמה נגד כל הדתות בשווה. גם נגד היהדות וגם נגד הנצרות, נגד תרבות המערב בו וכו'. עכשיו, כדי להעצים את ירושלים, מה כתוב בחדיף? כתוב בחדיף, מי שמתפלל במכה, 7 פעמים שכר. מי שמתפלל בירושלים, 77 פעמים שכר. שם חולים מתרפים. ואם יורדת עליך גשם, יורד עליך גשם, או שהשמש צולה אותך, 777 פעמים שכר. יש הרבה סיפורים וכו'. כדי להגדיל את החשיבות של ירושלים, אז למשל, כיפת הסלע מוקפת 8 קירות. כיפת הסלע. זה פי 2 מ-4 קירות של הקעבה, להגדיל את החשיבות. הקיצור, שימו לב טוב לנתון הבא. אחרי שרצחו את אותו מורד, וחזרו למכה באופן רשמי, מקומה של ירושלים נזנח. אף אחד לא עלה לשם, אף אחד לא הלך לשם. זה היה זמני כדי לפתור בעיה. עזבו את ירושלים וחזרו למכה. אחרי כמה זמן הצלבנים כובשים את ירושלים בידי המוסלמים, בהמשך צלח הדין יבוא ויקבור שוב את ירושלים מידיהם, ואז ירושלים חוזרת לאסלאם, ומקבל את מעמד חדש אצל המוסלמים. האסלאם לא אהב את הרעיון הזה שירושלים היא מקום קדוש. המוסלמים אמרו, זה שקר. מכה, מדינה, זה המקומות הקדושים. ירושלים זה לא. לכן המוסלמים עזבו את ירושלים. אם תראו ציורים של הר הבית מהמאה ה-19, נראה לי יש אפילו תמונות בשחור לבן, מהמאה ה-20, לא, כן, מהמאה ה-19 בעצם. אתם תראו, כיפת הסלע וכל הרחבה נטושה לחלוטין. הכל מלא עשבים גבוהים. אף אחד לא עלה לשם במשך מאות שנים. אף אחד לא עלה לשם. אין, הם לא חיפשו שם שום דבר, כי זה לא באמת קדוש בעיניהם. המקום היה נטוש. מאות שנים מבחינת האסלאם. טוב.
הרב, המסגד עצמו, מתי הוא נבנה?
המסגד עצמו, אני לא יודע בדיוק מתי הוא נבנה. יכול להיות שהוא נבנה אז. לא בדקתי את זה, אבל יכול להיות שהוא נבנה
אז. כנראה, אבל מה זה? אתה מלט את זה, הוא חסם את הדרכים למכה.
יכול להיות שאז אני צריך לבדוק את זה, אבל מה שברור זה שהם הפנו את הגב לכיפת הסלע. זה ברור. הפנו את הגב לכיפת הסלע. הם מתפללים למכה. הם מתפללים לכיוון מכה. מפנים את הגב. זה ברור. טוב, המופתי של ירושלים, בתקופת השלטון הבריטי, מי היה השליט בירושלים? חאג' אמין אל-חוסייני. חאג' אמין אל-חוסייני. הוא היה המופתי של ירושלים בתקופה של השלטון הבריטי. המופתי התמה הזה, שהשתתף באופן עקיף בהשמדת יהודי הונגריה, קם בשנת 1925, וכותב שחור על גבי לבן, שירושלים, הר הבית, היא מקום מקדש שלמה, שאלה שם עולות ושלמים, איך הוא כתב? במסמך רשמי. עד היום יש לנו אותו. ככה הוא כותב, כי זאת האמת. אז הוא לא כל כך ראה את האיום הציוני לנגד עיניו. אז הוא כתב את האמת ההיסטורית, הידועה. הערבים עד היום לא יודעים איך לאכול את המסמך הזה. לא יודעים איך להסביר אותו. כי זה סותר את כל מה שהם אומרים. מדהים. ולמרות המסמך הזה, הערבים בעצמם אומרים שאין ליהודים זכויות בהר הבית, וכן הלאה, הערבים משקשקים מהיום שבו עם ישראל באמת יחזור להר הבית, לא בכאילו כמו היום. כי מאז חאג' אמין אל חוסייני, שלא ראה את הסיכון שבציונות, עם ישראל חוזר לארצו, ירושלים, הר הבית, הערבים רואים את ההמשך. בסוף אנחנו נבנה את בית המקדש. ואז מה יקרה? האסלאם יקרוס. כי היהדות תחזור להיות עיקרית, והאסלאם יצטייר כמו שהוא יצטייר בתחילת הדרך אצל מוחמד, כניסיון לחכות את דת היהודים. מבחינת הערבים, המלחמה על הר הבית, מלחמה על כל הקופה. מלחמה דתית לחלוטין. מבחינתם, מי ששולט בהר, שולט בארץ ישראל. זו התובנה שלהם. ולמרות שירושלים היא לא פונקציה אמיתית בחיים הדתיים של האסלאם, מאז שעם ישראל חוזר לארצו, הם מחשיבים את ירושלים כמעט יותר ממכה, מבחינה דתית, מבחינה רוחנית. לא בגלל שאובייקטיבית זה מה שהם חושבים, אלא כי באינסטינקט הרוחני שלהם, הם מבינים שמי ששולט בהר שולט בארץ ישראל. לכן כל הדיבורים, על החלת ריבונות על הר הבית, כניסת יהודים להר הבית, תפילות בהר הבית, כל הדברים האלה, אין דבר שיכול להציס יותר את האסלאם כמו זה. זה ידוע. הבעיה שב-99% מהזמן הם מצליחים לפמפם את השקר הזה. יש ברובע המוסלמי, יש צעיף, מוכרים אותו בעשרה שקלים. צד אחד של הצעיף יש את כיפת הסלע, ובצד השני של הצעיף, ציור של ארץ ישראל. ועל זה המופתי מדבר כל יום שישי בדרשת יום שישי הגדול, שם בהר הבית. אין דרשה שהוא לא מזכיר את זה. הוא מציס את כל הרחוב הפלסטיני הערבי המוסלמי על הנקודה הזאת. שהיהודים רוצים להשתלט על ההר. היהודים רוצים להשתלט על ההר. למה? כי הם מבינים שזה מה שיכול לזרוע מוטיבציה ומסירות נפש בערבים בכל העולם, כדי לשמור את השנאה ואת ההתנגדות ואת המוכנות למות, גם לערבי חילוני, את המוכנות למות בשביל אל-אקצה. כי צריך להבין, הערבים, אין באמת דבר כזה מוסלמי חילוני. אין באמת. כי האסלאם זה לא לאום. אין לאום. האסלאם זה דת. אם אתה מוסלמי, אז אתה דתי. למרות שאתה לא שומר מצוות. זה לא כמו אצלנו. אצלנו אתה יכול להיות יהודי, בסדר? אתה גר בארץ ישראל, אתה ישראלי, אתה שייך לעם ישראל, אבל אתה לא דתי. אצלנו יותר מתקיימת ההפרדה, כי יש דת ויש לאום. אצל הפלסטינים, אם אתה מוסלמי, אתה דתי, גם אם אתה לא שומר מצוות. אחרון הערבים, החילונים, מה שאמרתי בהתחלה, מוכן למסור את הנפש. על הר הבית, לא פחות מהדתיים שבהם. יש כאן משהו מאוד מהותי. הפלסטינים, כל הסיפור המוסלמי של ערבי ארץ ישראל, יכול להיות שהוא למעשה זרז אלוקי גאוני, שבא לעורר את עם ישראל אל תפקידו, לברר לציונות את התפקיד שלה. השם הביא לנו כאן עצם בגרון. עצם, אין יותר עצם בגרון מזה. הערבים שגרים במזרח ירושלים, אין יותר עצם בגרון מזה. תופסים אותנו פה, ומדברים בשפה אמונית, מדברים בשפה רוחנית, כאילו בורא עולם מדבר דרכם. אם לא היה אותם, היה כנראה צריך להביא אותם לפה. כי הם עוזרים לעם ישראל להבין שהציונות אין עניינה להקים מקלט בטוח לעם היהודי, כמו שחשב הרצל, כדי לפתור את בעיית האנטישמיות. זה לא גורם שמצדיק חזרה לארץ ישראל. אלא הסיבה היא רוחנית, לחיות את עם התנך. המלחמה היא רוחנית. הייעוד של עם ישראל הוא רוחני. הוא קשור לתיקון עולם, הוא קשור להר הבית. מי מסביר לנו את זה, תגידו לי, יותר טוב מאשר הערבים? אין הסביר יותר טוב ממה שהם עושים לנו. אין. הפלסטינים הם זרז אלוקי גאוני, שבא לברר לעם ישראל את פשר הציונות. הכל מתחיל בהר הבית וחוזר לשם. כשרצו בעיריית ירושלים להחליף את גשר המוגרבים, גשר העץ שבשער המוגרבים, שעולים דרכו להר הבית, רצו להחליף אותו מגשר עץ למתכת, שלא ייפול העץ שם. עד היום זה מעץ. הערבים עוררו עלינו את כל העולם. ממש, לא נגעו בזה. כי מה הערבים יודעים? את מה שידע חוקרת בריטית, שחקרה את האזור לפני 100 שנה, גילתה שמתחת לגשר של שער המוגרבים, יש שם סוללת אפר, ויש שם שער קדום. כניסה אחרת להר הבית, שבעצם היה שכבה נמוכה יותר, ששם היה כנראה בית המקדש. הם נלחמים על זה. הם מתים מפחד מהדבר הזה. מה העניין? אחד מהעניינים זה שהאסלאם זה דת של כניעה. הם נלחמים בכל מי שלא חושב כמוהם. באירופה ובכלל במערב לא מבינים את הדבר הזה. הם חושבים שזה רק עניין של הגדרות לאומיות, שהם רוצים זכויות. באירופה יש עוד כמה תמימים שחושבים שההגירה ההמונית בעשרות השנים האחרונות של המון המון ערבים לאירופה, זה חופש, שוויון, לתת להם מסכנים. יש מיליונים של ערבים, מדברים על זה שתוך 10-20 שנה יהיה רוב מוסלמי באירופה. זה משהו מפחיד. באירופה לא מבינים שזה הדרך שבה האסלאם השתלט על העולם. המוסלמים הולכים בדרכו של מוחמד. אם הוא לא מצליח במקום אחד, הוא עובר למקום אחר. זה מה שהם עושים. ברור שהערבים מאגרים לאירופה גם בשביל חיים טובים. בכל הזכויות הסוציאליות המדהימות שיש באירופה, שזה סוציאל דמוקרטיה, שווה להם, יש להם הרבה ילדים. אבל זה גם כנראה משהו הרבה יותר עמוק. אירופה ובכלל המערב, הם לא מוכנים להודות שיש מלחמה רוחנית בעולם. דאעש, כל הסיפור הזה, גם המורדים בסוריה, גם דאעש, במערב מסרבים להכיר שזו מלחמה רוחנית, כי מבחינתם האמונה והדעת היא לא גורם משפיע בעולם, כי הם חילונים באירופה ובארצות הברית. הם לא מבינים עד כמה המלחמה היא דתית, עד כמה היא שורשית. הצרה היא שההנהגה הישראלית, מנסה לפתור בעיה דתית, רוחנית, בכלים פוליטיים וביטחוניים. אין לך סיכוי. איך אתה רוצה לנצח? תוסיפו לזה צרה צרורה, שבאסלאם למי מעניקים שלום? רק למי שנתפס כחזק, כבלתי מנוצח. זה האמת ההיסטורית של האסלאם. הם העניקו שלום למי שהם פחדו ממנו. הוא נתפס בלתי מנוצח. כל מי שמבטר לאסלאם או ממצמץ ראשון מגלה סימני חולשה ונדיבות, נתפס כחלש שינוצח בסוף. היום ההנהגה הישראלית עושה את ההפך מכל מה שצריך לעשות. זה מדהים. בגלל שלא מבינים את עומק המלחמה, את עומק המאבק מול האסלאם, מול הפלסטינים, אז מנסים לראות את זה כי זה עניין של זכויות אדם. זה עניין של אנשים שרוצים הגדרה לאומית, כמונו. הם חושבים ככה. הם רוצים סתם הגדרה לאומית. זה עניין של זכויות. זה עניין של צלם אנוש. זה עניין של וכו וכו וכו. וכל הזכויות זה ההומניטריה, ולהכניס לעזה חיסונים, וכסלף למחבלים, ולהתחשב בהם, ולחתוך את ארץ ישראל לכמה חלקים, ושטח A ו-B ו-C וכו' וכו' וכו'. הכל הכל הוא תוצאה של ריקבון ערכי, אמוני, שלא מבינים עד כמה המלחמה היא עמוקה, ועד כמה המוסלמים מפרשים את נדיבות הלב הישראלית כחולשה. וזה מה שיוצר את המוטיבציה שלהם להמשיך להילחם. הם יודעים, הערבים מאוד פוחדים מדתיים לאומיים. יש כל מיני יישובים בישע, שהערבים לא מתעסקים איתם כמעט. הם פוחדים, כי הם אומרים, פה זה אנשים שמאמינים בצדקת הדרך. הערבים פוחדים מהדבר הזה. משום שאנחנו מזכירים להם עד כמה הם טועים, ועד כמה אין להם סיכוי. כשאנחנו הולכים לצבא היום, חשוב מאוד לנקות את הראש מהשיח התקשורתי המזוהם, והשטחי והשקרי, שמצייר את כל האימות הזה מול הפלסטינים, כאיזה אימות שקשור לזכויות ולהגדרות לאומיות, הכל חרטה. אין דבר כזה עם פלסטיני, מעולם לא היה. הערבים תמיד היו שבטים שגרו אחד ליד השני. בדרך כלל נלחמו אחד בשני, ואפילו לא התחתנו אחד עם השני. אין דבר כזה. כל הניסיון לצייר את זה, כאילו זה איזה רצון של אומה מסכנה, לזכות לאיזו הגדרה לאומית, זה שקר מתחילתו, וזה מה שהם, זה מה ששומט את כל הקרקע המוסרית מהמלחמה שלנו. זה לוקח לצבא כוח. אתם צריכים להבין. היום פועלים בצהל כל מיני ארגונים שמחלישים את צהל. לא, זה לא מהיום. שמעצבים את כל ערכי צהל מחדש. זאת הקטסטרופה האמיתית של מדינת ישראל. כל מיני מכונים, מכון ארטמן, ומדרשת בינה, וכל מיני ארגונים. כן, כל מיני ארגונים שצהל לוקח אותם לסדרות חינוך, לאלופי משנה, ולמגדים, ולקורס מ"פ, ולסדרות חינוך לכל טירון. מכניסים כל הזמן את השקר הזה. כאילו שאנחנו כובשים. איך עם ישראל, איך עם יכול להיות כובש בארצו? איך זה יכול להיות? כאילו שזה רק עניין שהם רוצים איזה שטח לחיות בו. זה שקר. אסור להאמין לדבר הזה, זה מחליש אותנו. מתי הקימו את אש"ף? מתי קם אש"ף? זה דבר הכי פשוט. ארגון שחרור פלסטין. באיזה שנה הוא קם, מישהו יודע? אתם יודעים באיזה שנה הוא קם?
80 אולי.
לא?
67.
64! חברים, עוד לא הייתה אבא אמינה שאי פעם נחזור ליהודה ושומרון, שנחזור לירושלים המערבית, סליחה, המזרחית. לא הייתה בכלל אבא אמינה. ואז קם אש"ף, ארגון שחרור פלסטין. הם רוצים לשחרר את ארץ ישראל. כולה. לא כי הם רוצים את ארץ ישראל, כי הם מבינים שאם עם ישראל ישלוט בהר הבית, ונבואות התנ"ך יתממשו בו, אז לא יהיה אסלאם. זה הסיבה. לכן המלחמה היא נגד כל ארץ ישראל ונגד כל עם ישראל. ולכן הסיפור של אש"ף לא מתחיל כשנכנסנו ליהודה ושומרון. זה בכלל לא קשור ליהודה ושומרון. אבל השמאל וכל הטיפשים שהולכים אחריו בפוליטיקה הישראלית, כאילו מאמינים לשקר הזה. שזה באמת רק עניין של יהודה ושומרון, ולתת להם טריטוריות ושטח מחייה וזכויות לאומיות וכו' 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 וכו'. לא מבינים בכלל עד כמה המלחמה הזאת היא עמוקה, עד כמה היא הרבה מעבר ליהודה ושומרון. הרי אהוד ברק, בקמפ דיוויד, היה ראש ממשלה, הציע לערבים מעל 90% מהשטח, שניסוג אליהם מעל 90% מהשטח ביהודה ושומרון. ממש, גושי ההתיישבות, הכל, כמעט לא השאיר כלום. לא הסכימו. לא הסכימו. ברגע האחרון, לא חתמו. פחדו לחתום. כי מי שהיה חותם, היו רוצחים אותו. הערבים היו רוצחים אותו. מי ידע שתוותר על מה שאנחנו רוצים? הם לא יחתמו בחיים. לכן הם מדברים על זכות השיבה. כי הם רוצים שיכנסו לכאן מיליוני מוסלמים בבת אחת, ובהדרגה ישלימו את הכיבוש שלהם, הכיבוש של ארץ ישראל. וכל זמן שהמדיניות שלנו היא חלשה, היא מגומגמת, ואין אמונה בצדקת הדרך של הציונות, של עם ישראל, עם התנ"ך חוזר לארצו. גורשנו פה, חזרנו לארץ חיינו, עם לא יכול להיות כובש בארצו. בסדר, יש פה ערבים, אין בעיה. ניתן להם דברים מינימליים, כאנשים שגרים בארץ זרה. מבחינתם היא זרה. אז ניתן להם מה שאפשר לתת. אין בעיה, הם גרים פה, בתנאי שיקבלו את השלטון של עם ישראל בארצו. יקבלו זכויות, מה שמתאים למישהו זר. אין בעיה, כמו שיש נוצרים פה, ויש כל מיני אחרים פה, יקבלו. אבל הגדרות לאומיות, שטח, צבא, משטר, כל הדברים האלה, זה מה שמונע מצהל לנצח. אז כל יום העצמאות, כל נאום מרשים, יעמוד ראש ממשלה או שר ביטחון ויגיד, אנחנו נלחמים על זכותנו לחיות כאן. אתה אומר, שזה עוצמה? אבל אנשים מבולבלים. אנחנו נלחמים. אנחנו, מי זה אנחנו? מי זה עם ישראל? אתה באמת רוצה כאן עם של יהודים? או שאתה רוצה כאן לחבר את הסודנים, האפריקאים, האריטראים, את כולם פה, כדי שיהיה פה מדינת כל אזרחיה? מי זה אנחנו? מה מגדיר יהודי בכלל? האורתודוקסים יגדירו, הרפורמים יגדירו, מי יגדיר? אנשים מבולבלים, נלחמים על זכותנו, איזה זכות? אתה בכלל מבין מניין הזכות מגיעה? הזכות נהירה לך? שאתה אומר משפט כזה? על זכותנו לחיות פה, מה זה פה? איפה זה פה? איפה זה? זה בשומרון, זה תל אביב, זה יפו, זה רמלה, איפה זה רמת הגולן, זה חברון, איפה זה פה? אנשים מבולבלים לחלוטין. ודווקא בעזרת השם, שאתם ניגשים לצבא, ניגשים להילחם את המלחמה, צריך לבוא עם בהירות, עם אש בעיניים. אין מלחמה צודקת מהמלחמה הזאת. אין שקר גדול מהשקר הפלסטיני של ירושלים בארץ ישראל. וכשאנחנו נלחמים, זה צריך להיות עם כל העוצמה. וכשאנחנו עומדים מול הפלסטיני, מול מי שזה לא יהיה במחסום, או במעצר, או בשמירה, צריך להביע תקיפות, תקיפות, חדות, אש בעיניים, לעשות מה שצריך כמובן, לא יותר ממה שצריך, לעשות מה שצריך בעוצמה, בחדות, בתקיפות, מתוך הכרה שאין צודקת מהמלחמה שאותה אנחנו נלחמים פה, ולהבין עד כמה המוטיבציה של האויב, גם המוטיבציה של האויב היא ניזונה מהחולשה שלנו. מזה הם ניזונים. זה מה שנותן להם תקווה. היום בסדרות חינוך, בצבא, בסדרות חינוך, ממש מדברים על זה, לא לקרוא להם אויב. הם לא אויב. הם לא אויב. אז מה הם? הם רוצים לחיות פה. צריך להכיל את הסכסוך, צריך להכיל את הטרור. כל משפטים מטומטמים, שפשוט גוזלים מצהל את היכולת לנצח. זה הזוי הדבר, הזוי. אתה רואה עד כמה הכל מתחיל ונגמר באמונה בצדקת הדרך. והיום המדינה כובלת את ידי צהל מלנצח, כי היא מחדירה לצהל תפיסות פוסט-ציוניות, שמאלניות, שמשבשות את ההכרה של הלוחם. למה אתם חושבים שלפני כמה שנים נראה לי זה היה גדי אייזנקוט, הוציאו את ענף תודעה יהודית, הוציאו את הענף של, של החינוך, לערכי צהל, ולהרבה תחומים משמעותיים מאוד, הוציאו את זה מאגף תודעה יהודית ברבנות, והעבירו את זה לחיל חינוך. מהסיבה הזאת. כי באגף תודעה יהודית ברבנות, הם דיברו כמו שאני מדבר עכשיו. הם לא התאים להם. הם לקחו את אגף תודעה יהודית, העבירו לחיל חינוך, שחיל חינוך ייתן יהדות לחיילי צהל. זה היה החלטה נוראית. היה צריך להפוך את העולם על ההחלטה הזאת. זה נוראי. זה היה אי של שפיות בצהל, דבר הזה. טוב, צריך לעצור, אומרים לי, כי יש פה עוד שיעור, אבל השיעור לא בשמונה וחצי, ליאל?
לא, בשעה שמונה, הרב.
בסדר גמור, אני סיימתי, חזק וברוך.
תודה רבה, רבנו. היה חזק מאוד.
חזק ונתחזק, בעזרת השם.
אמן, אמן, תודה רבה.
תודה רבה, הרב.
בכיף. תודה
רבה. תקיים אולי אפילו. אם יש עוד מה להסיר בנושא.
נמשיך פעם הבאה.